השבת פרשות ויקל פקודי, אנחנו מסיימים את ספר שמות, החלק השני של ספר שמות, החל מפרשת תרומה עד הסוף. תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודי. עוסקת התורה במשכן, כלי המשכן ובגדי כהונה, והתורה חוזרת עליהם בויקל פקודי. הדבר המעניין הוא שלאורך כל הפרשות האלה התורה מלמדת אותנו שאלה שבנו את המשכן היו חכמי לב. חכמי לב, הנה דוגמה, בקטע הראשון מדבר השם משה למור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חול למטה יהודה, ועמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה וכולי. פסוק וב, ואני נתתי איתו את אוליאב בן אחי שמח למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, ועשו את כל אשר ציוויתיך. וכך הלאה, דוגמאות שונות לפני ואחרי. בוני המשכן היו חכמי לב. וכאן מיד צריך לברר לפני כל דבר, מה זאת אומרת חכמי לב? החוכמה נמצאת במוח. למה קוראים להם חכמי לב? כי ההבדל בין חוכמת המוח, wisdom of the brain, לחוכמת הלב, מאוד פשוט. חוכמת המוח, הכוונה היא, אדם מתלבט. הוא לא החליט. אפשר כך, אולי אפשר אחרת. טוב לי כך, אולי לא טוב. כדאי לי, לא כדאי לי. וככה כל פעם, בכל דבר, האדם רואה לפניו צדדים שונים, והוא מקבל החלטה מה הוא עושה. זה חוכמת המוח. חוכמת הלב, אני לא יודע כלום, שום דבר. תגידו לי עכשיו לבנות חללית לירח, צדלת, לא יודע מה זה בכלל, לא יודע איך זה נראה, אין לי בכלל דוגמה על הדבר. אז למה אני עושה? כי אתה, הקדוש ברוך הוא, ביקשת. אם ביקשת, זאת אומרת, אתה נותן לי אפשרות, אני מתחיל, ואתה תמשיך לעזור לי. כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. ונראה את זה, כמה זה נפלא, בלשון הפסוקים. והדבר השם על משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חול למטה יהודה. כותב הרמב"ן בקטע השני, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חול, אמר השם למשה, ראה קראתי בשם, ומשה אמר לישראל, ראו, קרא השם בשם. מה כתוב כאן? מה כתוב כאן בשני הפסוקים האלה? דבר נפלא. בדרך כלל, שבני אדם מדברים, אחד עם השני, אז אחד אומר לשני, בוא, אני אראה לך משהו. אני אראה לך משהו. זה דיבור של סלנג. בוא, אני אראה לך. מה זה בוא, אני אראה לך? מה אני אראה לך? פה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? ראה! קראתי, מה זה ראה? קראתי בשם בצלאל בן אורי. המילה ראה נראית לא שייכת. המילה נראה נראית מיותרת. אומר על כך הרמב"ן בשורה השלישית, בקטע השני. והטעם, כי ישראל במצרים פירוחים בעבודת חומר ולבנים, לא למדו מלאכת כסף וזהב וחרושת אבנים טובות, ולא ראו אותם כלל. עם ישראל במצרים לא יודע מה זה כסף, מה זה זהב, מה זה נחושת, מה זה תכלת, מה זה ארגמן. הם יודעים דבר אחד, מה זה סמנט, טיט, מה זה אבנים, איך מחברים אותם, איך בונים אותם, איך חותכים את האבנים. מלבד זה, כלום. הם אפילו לא ראו בחיים, לא מנורה ולא שולחן, לא מזבח ולא בגד של אהרון. והנה הוא פלא, פלא, שימצא בהם אדם חכם גדול בכסף ובזהב ובנחושת אבן ועץ, וחושב ורוקם והורג, כי אף בלומדים לפני חכמים לא ימצא בקי בכל האומנויות כולם, והיודעים הרגילים בהם בבוא ידיהם תמיד בטית וברפש לא יוכלו לעשות בהם אומנות הקו הנקייה ויפה. גם להיות צורף, לעשות איזה אבן יפה, או זהב, איזה תכשיט, צריך גם אצבעות עדינות, אין להם את זה. ועוד שהוא חכם גדול בחוכמה, בתבונו, בדעת להבין סוד המשכן, וכל כליו, למה ציוו, ואל מה ירמזו, למה זה בצורה כזאת. לכן אמר למשה, שיראה הפלא הזה, וידע כי הוא מלא ברכת, מלא אותו רוח אלוקים לדעת, כל אלה בעבור שיעשה המשכן. כי היה רצון מלפניו לעשות המשכן במדבר. זאת אומרת, אתם רואים מה קורה פה? זה לא יאומן. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תראה פה פלא. ראה! ותראה להם שהם יראו משהו שהם לא יאמין. זה נקרא חוכמת הלב. על חוכמת הלב הזאת, באה התורה ואומרים ומלמדת אותנו, של אנשים הייתה חוכמת הלב יותר מהגברים. איפה? הנה, נאמר בקטע השלישי. וכל אישה חכמת לב בידי התבוא, ויביאו מטווה את התחלת, את הארגמן, את התולדת השני ואת השף, שימו לב עכשיו, וכל אנשים אשר נסע ליבן אותנה, בחוכמה תבואו את העזים. אתם יודעים מה זה תבואו? איך אומרים תבואו? ויב. כמו שטובים צמא. ויב. W-E-A-V-E, ככה אומרים, לא? ויב. אז מה היה אמנות? כותב רש"י, בקטע הרביעי, תבואו את העזים, היא הייתה אמנות יתרה שמעל גבי העזים תובעים אותם. זאת אומרת, לנשים היה חוכמת הלב משהו מיוחד. מה זה היה? איפה ראו את זה? שהם היו תובעים את הצמר של העזים, הם עשו את זה כשזה היה מחובר לעז. אני לא מבין מה ביג דיל. זה נראה לא נורמלי. הרבה יותר נוח, הרבה יותר נוח לחתוך את הצמר, לשים אותו פה על השולחן, לשבת עם כיסא ולאט לאט, תוויב, להטוות את זה. ובכלל, זה גם צער בעלי חיים. כשהייתם קטנים זוכים, האח הגדול, האחות, תמיד משכו לנו בשיער, או משכנו להם בשיערות, זה כואב שמושכים בשיער. אז זה צער בעלי חיים. כי ברגע שהאישה המיוחדת עם חוכמת הלב, טובה את העיזים, שזה מחובר לעז, זה כואב. השאלתנו הראשונה היא, מה כל כך מיוחד בחוכמת הלב המיוחדת של אנשים, שהם ידעו לטוות את הצמר בשעה שזה מחובר לעזים? זה לא נוח, וזה גם לא פייר, כי זה צער בעלי חיים. זוהי שאלתנו הראשונה. זה השתמשו, חגיך עם התחלת, עם הארגמן, עשו את הכיסוי העליון, למשכן, מלמעלה, מלמטה. בסדר? שאלה ראשונה, ברור. שאלה ראשונה. שאלה שנייה. עם ישראל מאוד שמח. כי קודם הם עשו את העגל, והקדוש ברוך הוא עכשיו ברור רחמם, נותן להם תשובה. תשתמשו בכסף, בגול, בזהב. למה? לא לעבודה זרה, לעגל, לגודל כף, לבנות את המשכן. התחילו להביא, 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 להביא. ואז מה קורה? בהמשך, בקטע החמישי, איך נאמר? ויאמרו אל משה, פסוק ה', לאמור, מרבים העם להביא, מידי העבודה למלאכה, אשר ציווה השם לעשות אותה, ויצא משה ואבירו כל המחנה לאמור, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויחלה העם מי יביא. זאת אומרת, הבאתם מספיק, והמלאכה הייתה דיים, לכל המלאכה, לעשות אותה ויותר. הביאו יותר מדי, היה כבר אקסטרה. ואז, פסוק ח', ויעשו כל חכם לב, בעושה המלאכה, את המשכן, 10 עיריות, מושזר, תחלת, ארגמן, תולעת שני, קרובים, מעשה חושב, עשה אותם. בא הרמב"ן ואומר לנו, שהתורה חזרה על מלאכת המשכן 5 פעמים. פעם אחת הקדוש ברוך הוא אומר למשה את התמונה הגדולה, אחר כך הוא מלמד איתו את מה? את הפרטים, ואז משה מראה את התמונה הגדולה למי שיש לו חוכמת הלב, ואת הפרטים, ואחר כך הולכים לעבוד. אתה אומר את זה עוד הפעם שכבר עושים את הדברים. 5 פעמים, ולמה? הנה נראה בקטע השישי, ויעשו כל חכם לב, בעושה המלאכה את המשכן 10 עיריות, הנה היא החזיר בתורה מלאכת המשכן 5 פעמים. כי יזכור את כולם בצבא בפרט ובכלל, בציווי קודם את הפרטים ואת הכללים, תחילה. אמר ועשית כך ועשית כך, ואחרי כן הזכיר כולם. ועשו את כל אשר ציוויתיך 5 פעמים, ולמה? נאמר בקטע השישי בחלק השני, ועל הכלל כל זה דרך חיבה ודרך מעלה לומר, כי חפץ השם במלאכה, הוא מזכיר אותה בתורתו פעמים רבות, כדי לעשות כך, להרבות שכר לעוסקים בה. להרבות שכר לעוסקים בה. מה פירוש הדבר? מה הכוונה? שלומדים מה שאנחנו עושים עכשיו, את מלאכת המשכן, או אלה שעשו את זה, חכמי הלב, מקבלים שכר פי חמש. Five time more. אני חושב, תסכימו איתי, הייתי חושב שכדאי להגיד את זה על עשרת הדיברות, שיכתבו את עשרת הדיברות חמש פעמים, ושנלמד את זה, נקבל שכר פי חמש. לא. אומר הרמב"ן, זה נאמר רק איפה? כאן, במלאכת המשכן, כלי המשכן ובגדי כהונה. שאלתנו השנייה היא, מדוע דווקא? רק במלאכת המשכן. בכלי המשכן ובגדי כהונה, נאמר חמש פעמים כדי לתת לנו שכר פי חמש. שכר שלמדנו את זה, הצלחה במה שעושים, אם היינו רגילים לקבל הצלחה כזאת, לקבל פי חמש הצלחה, כל אחד מה שהוא מתעשה. עצם הלימוד כבר שם אותנו במקום הרבה הרבה יותר טוב, עם הרבה יותר בחיים. למה זה נאמר דווקא על המשכן, כליו ובגדי כהונה. בסדר? גוד? איך אומרים שם באמריקה? נו? Are you ready? Ready, ready? פי לפלואים. פי לפלואים. בואו ונראה, נלך לאט לאט, דבר נפלא מאוד. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך חוכמת הלב המיוחדת של אנשים, שהתורה אומרת יותר מהגברים, איפה רואים את זה? שהם ידעו להטוות את הוויב, את הצמר של העיזים, בשעה שזה מחובר לעז, הרי זה לא נוח, וגם צער בעלי חיים. אז למה... מה חז"ל מתכוונים לומר לנו? מה התורה מתכוונת לומר לנו? ושאלה שנייה, למה דווקא במלאכת המשכן, בגדי כהונה, נאמר חמש פעמים כדי לתת לנו שכר פי חמש? זה נאמר רק על זה ולא על דבר אחר. אז נפתח בצורה הבאה. נאמר בקטע השמי ברוך. נאמר בקטע השמי. דנה משמי ישר כוח פי לפלאים. דנה משמי דרבי מאיר. מפני מה נתנה תורה, ניתנה תורה לישראל? מפני שהם עזים. יש לנו עזות. איך אומרים עזות? ביידיש אומרים חוץ בדיק. איך אומרים באנגלית? באנגלית. באנגלית אנגלית. איך אומרים?
מוקסי.
מה?
מוקסי.
לא. איך אומרים באנגלית? impotent
no impudent
impudent oh כן היא כן impotent אני חשבתי שאתם תלמדו אותי אנגלית. איך אומרים באנגלית למשל לוותר? לוותר, איך אומרים לוותר? מה? מי? לוותר, לוותר.
To give up.
אני צריך ללמד אתכם אנגלית. איך אומרים לוותר? To concede. טוב, עכשיו לא נדבר מי יודע יותר טוב אנגלית. נתעסק בזה עוד. אם ירצה שם. נמשיך הלאה. אז אומרת הגמרא, תנא משמי דרבי מאיר, מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שהם עזים. יש בנו עזות. ובהמשך, שלוש שורות אחרונות. ואנו דמר רב שמעון בן לקיש. ג' עזים הם. ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות. ויש אומרים, אף עז בבהמה דקה. ויש אומרים, אף צלף באילנות. אז אומר המהרש"א, רגע, מה? אנחנו, יש לנו עזות, מה שנקרא חוץ בדיק, חוצפה. הרי מה המיוחד שלנו? רחמנים, גומלי חסדים וביישנים. איך יכול להיות אדם שבטבע שלו הוא ביישן, שי, הוא גם חוצפן? זה פרסונליטי אחר לגמרי, לגמרי. אדם ביישן, הוא ככה בשקט, הוא מדבר בשקט, הוא לא רוצה שהוא יהיה המרכז, לא, זה לא אני. אז איך אדם כזה, הוא גם מה? חוצפן? יש בו חוצפה? זה הרי אישיות פרסונליטי אחר לגמרי, כך שואל המהרש"א, בקטע השמיני, מפני שהם עזים, והתורה גם כן נקראת עוז, שנאמר השם עוז למה הוא ייתן. למה? כי זה מתיש כוחן ועזותם של ישראל. התורה בעצם באה להוריד את העזות, את החוצפה שיש בנו. ובהמשך, אומר, כתוב בגמרא בנדרים, עירת השם תהיה על פניהם, זו הבושה. שגם איתם זה ניתנה תורה, מפני שהם עזים. אז יש לנו עזות, אז נותנים לנו התורה, וגם לא, גם אנחנו, לא רק עזים, אלא גם אנחנו, יש לנו בושה. אז זה סתירה. אומר המהרש"ל, כדי לעשות קו, ואמרינן, לא הביישן למד. לא מבין. מה זאת אומרת לא הביישן למד? פה אנחנו שואלים שאלה, איך יכול להיות שאדם אחד, הוא גם, יש בו פרסונליטי של חוצפה, וגם הוא שי, הוא גם מה? הוא גם ביישן. איך זה הולך ביחד? אז מה אתה אומר לי, לא הביישן למד? אני שואל איך זה עובד ביחד עם המידה השנייה. אז ברו, כשמשה רבנו יורד מהר סיני, בפעם השנייה, עם הלוחות השניים, נאמר בקטע התשיעי, והיא ברלת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה ברלתו מנהר, ומשה לא ידע, כי קרן אור פניו בדברו איתו, היה לו אור מיוחד מהפנים, והיה אהרון וכל בני ישראל, את משה, והנה קרן אור פניו, והיראו מגשת אליו, פחדו, ויקרא עליהם משה, וישוב אליו אהרון, וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם, ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל, ויצוון את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני. ואז מה קורה? ויחל משה מדבר איתם, וייתן על פניו מסווה. אחרי שמשה גמר להגיד לעם ישראל מה שהשם רצה, הוא כיסה את הפנים שלו. וככה, ממשיך הפסוק ואומר, כל פעם שהשם דיבר עם משה, באוהל, הוא נכנס לאוהל, הוא הסיר את הכיסוי על הפנים, השם דיבר איתו, זה האור של משה, גלור יצא כזה החוצה, הוא יצא מהאוהל, לימד את עם ישראל את מה שהשם אמר לו, הוא גמר ללמד את מה שהשם אמר לו, הוא שוב פעם חיסה את הפנים. כן? מה פירוש הדבר? מה ההסבר? אומר לנו הכלי יקר בקטע העשירי. וייתן על פניו מסווה. לפי, שהיו הכל מסתכלים בו, ומשה היה ענב גדול וביישן. היה ורי המבל ושי. והיה מתבייש עד שמסתכלים בקירון אור פניו. הרגיש לא נוח, לא נעים, שמסתכלים לו על הפנים. כי כך היא המידה. בכל מי שהוא ביישן, הוא לא אוהב שמסתכלים עליו. אבל כן, נתן על פניו מסווה, לחסות עיניים. אבל, בבואו לפני השם ללמוד תורה מפיו, הוא צריך להסיר המסווה, הבושה מעל פניו, כי לא הביישן למד. לכך נאמר, ובבוא משה לפני השם מדבר איתו, יסיר המסווה עד צאתו. מה פירוש הדבר? מה כתוב כאן? הגמרא אומרת, במסכת תענית, ששני אנשים לומדים חברותא ביחד, בשעה שהם לומדים, הם אויבים, אנמי. אנמי, אויבים זה לזה, ושהם גמרו ללמוד, הם אוהבים זה לזה. מה פירוש? שלומדים, אתה אומר משהו אחד. אני אומר, מה פתאום? איפה זה כתוב? אני חושב הפוך. אתה אומר לי, לא נכון. הדרך יש מה שאני אומר, ואני אומר לך לא נכון. ואז מדברים בקול, ויש רעש. ואז מבררים את הקול, אחרי שגמרו לברר, מה הם אומרים? איזה לימוד חזק היה לנו היום. היה גשמק. ביררנו את העניין. בהתחלה הם אויבים זה לזה. כאילו, מתווכחים, וכל אחד רוצה לברר את הכל, כשהכל ברור, נהיים אוהבים זה לזה. לפני שנים, בישיבה, היה כינוס של כל הקרדינלים. אתם יודעים, קרדינלים אלה שיש שם. כן? אז הם ביקרו בבובו, ביקרו בכל מיני מקומות, בואו לבקר בבעיות. נכנסו לבית המדרש, אחד שם החבר'ה, כן, של הקרדינלים, עומד, רואה חברות הלומדים, וצוק ככה מדברים בקול, הוא ניגש, אומר לו, מה למתם כוחה צועקים? למה אתם כועסים? אנחנו כועסים, אנחנו מסבירים אחד לשני, ואחד שואל את השני, ומתווכחים, מנסים לברר, ושהכל מתברר, זה ממש נפלא. הוא אומר, אתם היהודים, יש לכם מזל. אצלכם מותר לשאול שאלות, אצלנו אסור לשאול שום שאלות. ובזיכרונות של ישיבת מיר, שנסע לשנחי, הם נסעו הרי ברכבת כמה ימים ארוכים עד הנמל, ומשם לקחו אותם ליפן, לסין, לשנחי. אז ברכבת, רוב הרכבת היה עם היהודים, עם התלמידים של ישיבת מיר, גם גויים יש בו שמה. ואחד הגויים כותב, זה פרסם, התפרסם בעיתונות, אז שהוא נסע עם הרבה יהודים, צועקים אחד על השני כועסים, פתאום הם סוגרים, הם מסתכלים באיזה ספר וצועקים. הם סוגרים את הספר, פתאום הם ככה מדברים. הוא לא הביא מה זה. אז הוא שאל את ה... אז הם אמרו לו, שלומדים, אז מנסים לברר. אז הוא כל כך התרשם מזה. איך בעצם זה לא נובע מתוך כעס, אלא מתוך בירור הדבר. אז מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר אחד. עמידה של חוצפה, של עזות, ועמידה של ביישנות, שי, שני עמידות האלה מאוד חשובות. רק צריך לדעת להשתמש בהם בזמן הנכון. מתי להשתמש בלהיות ביישן, ומתי להיות עם עזות. שיודעים להשתמש בהם נכון, זה הברכה הגדולה. וכשלא יודעים, כמה מפסידים. בואו תראו דוגמה. נאמר בקטע 11. ויאמר משה, אסור אנה ואירה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? וירא השם, וירא השם כיסה לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. ויאמר אל תקרא ולא משל עניך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד אליו אדמת קודש הוא. ויאמר, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. ויסתר משה פניו, כי ירם יביט אל האלוהים. תגידו לי אתם, אם הקדוש ברוך הוא היה פתאום מדבר איתכם, מה הייתם עושים? נדמה לי מה שמשה עשה? מסתרים את הפנים, מה, נסתכל על השכינה? זה פחד חדים, נכון? היינו מורדים את הראש ומכסים את העיניים. אומרים חז"ל, בקטע 12, ויסתר משה פניו, אמר, אלוקי אבי עומד כאן, זה אלוקים של אברהם, יצחק ויעקב, ואיני מסתיר פניי? איני מסתיר פניי? אז מה אומרים על זה חז"ל? רבי יהושע בן קורחה, ורב הושעיה, אחד מהם אומר, לא יפה עשה משה, שיסתיר פניו, שאילולי יסתיר פניו, גילה לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה למעלה, מה למטה, מה שהיה ומה שעתיד להיות. אבל לבסוף, אחרי חטא העגל, ביקש לראות, להבין את הקדוש ברוך הוא שנאמר, הרי נינה את כבודך. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני באתי להראות לך, והסתרת פניך, עכשיו אני אומר לך, כי לא איראני האדם וחי. כשביקשתי, לא ביקשת. עכשיו שביקשת, איני מבקש. אני רציתי להראות, ואתה לא רצית. עכשיו, אתה רוצה? אני לא רוצה. אז מה כתוב כאן? שיש לנו איזו הזדמנות, לכל דבר טוב לעשות. לא, לא להגיד, אני לא, זה מישהו אחר. אל תהיה ענב עכשיו. עכשיו כן, אני הולך לעשות את זה. ומסביר את זה החזון איש, בצורה בלתי רגילה, בספר אמונה וביטחון. הוא כותב כך, בקטע 13. אמנם, לא מן הנמנע, בזמן, מן הזמנים, אשר רוח נכון עובר בליבו, יש איזה פתאום זמן, שאדם מחליט, היום, מעכשיו, אני יכול יותר לבוא למניין 3 פעמים ביום. לברך ברכת המזון מתוך הסידור, אני יודע מה, לא לדבר בחזרת השעץ, ללמוד, דברים טובים. ומקיצו משנתו עמוקה, זה מעורר אותו עם הרבה אקסייטמנט, ומחשבה מעופפת באוויר עולמו. אולי עוד לא איחרתי המועד, אולי אפשר עדיין לקנות חוכמה בכל גיל. עלו הרבה מעמודי עולם קבעו עצמם ללימוד תורה ביותם כבר 40 בשנים. וגם אני ברוב שקידה ועבודה תמידית אזכה לדעת תורה ולהבין בינה. כך הוא אומר לעצמו. אבל מידת הבושה מכבידה על הצער היקר הזה, על הצעד היקר הזה תעצרו. מידת הבושה עוצרת אותו. ממהר להשיח דעתו לדברים היותר נעימים לו, לפי שעתו. הוא מתעכב על מעמדו הראשון, ועליו נאמר, לא הביישן, למד. פירוש הדבר. אתה אומר לעצמו, אני אתחיל כבר. אחר כך אומר לעצמו, אז מה יהיה? מה יגידו כל החברים שלי? או, נהיית פתאום רציני, נהיית תורני, שיביש, ואתה לא מדבר תפילה. מה קרה לך? ואז האדם יחשוב, רגע, היה לי חברים, היה לנו גרופ, היה ככה נחמד, ופתאום יגידו לי, לא, הוא כבר נהיה צדיק, אז לאט לאט אני אאבד את החברים שלי? אז הכי טוב שאני אשאר כמו שהייתי. אז פה האדם משתמש עם מידת הבושה בצורה לא נכונה. פה האדם הזה צריך להיות מה? חוץ בדי קצת. אני נשאר אותו חבר שלך. אני החלטתי שאני עושה משהו יותר טוב. ומה החבר? צוחק קצת, אז הוא יצחק. מה, אני חייב לחבר משהו? אני משתדל לעשות מה שאני יכול, אנחנו נשארים אותם חברים. אני לא יכול להגיד לאדם מה לחשוב. לא יכול להגיד לו מה לחשוב עליי. אני אעשה את זה הכי טוב, כי לא אבא איש ילמד. ולכן זה מעניין מאוד. הרי כל ספרי המוסר אומר החזון איש, עניינם לחזק את הענווה, את הצניעות, נכון? את הבושה. זה כלי גדול. אבל לפעמים הבושה עצמה נהפכת להיות השליח של היצר הרע. כי אדם משתמש עם זה לא במקום הנכון. ולכן כותב לנו, הנה, החזון איש, בקטע 13, בסקנד שפטר, והנה, מידת הבושה, אשר מקומה תלויה לה, בין המידות היותר יקרות, זה מידה חשובה, ואשר תורת המוסר משתדלת להקנות את זה לכל התלמידים, ומרבה לחקור על ההפסד שאין את זה, כי הלא הפך הבושה, זה הזות, זה החוצפה. אבל, כן, שזה מידה מורשת אצל רבותינו. אבל המידה העיקרה הזאת נהפכה לשליח, סרסור הזה, שליח לעבירה, ביותו משתמש בה שלא במקומה. ולכן בקטע האחרון, בקטע ה-13, מעט חוצפה, מעט עזות, ותראה נכוחות, תראה הרבה ברכה, תראה הרבה שמחה. מה שנחשב שאדם חושב, אז מה? לכן שורה האחרונה, חזק נא בן אדם, חזק, ולבש אומץ, חגור מרץ, והווה שוקד ללמוד הלכה, ללמוד תורה, ללמוד כל דבר. אז למה? כי לא אבא שאין למד. וזה אנחנו מוצאים בחזל בהרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד מקומות, שחשוב מאוד לשמור על הבלנס בין הבושה לבין העזות. כן? הביישנות והעזות, אם משתמשים בהם בצורה הנכונה, זה הברכה הכי גדולה. ואם לא, מפסידים את הכל. הנה דוגמה. שמחת בית השואבה, בזמן בית המקדש. מי רקד? רקדו רבנים, אנשים חשובים. בא איזה אחד רב. הוא אומר, מה, אני ארקוד? אני רב חשוב. זה לא מתאים שאני ארקוד. אני לא ילד כזה רוקד פה פתאום. אז הוא בעצם נותן לעצמו כבוד. על חשבון מי? על חשבון הקדוש ברוך הוא. תראו מה אומר הרמב״ם. וכל המגיס דעתו, וחולק כבוד לעצמו, ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. הוא גם חוטא וגם טיפש. ועל זה הזהיר שלמה, ואמר, אל תתהדר לפני מלך. אל תחשוב על עצמך הכבוד לפני המלך. וכל המשפיל עצמו, הוא מקל גופו, במקומות אלו, הוא גדול, הוא הגדול המכובד, והעובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל, אמר, ונקלתי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ואין הגדולה וכבוד, אלא לשמוח לפני השם. שנאמר, והמלך דוד מפזז ומקרקר לפני השם. מה כתוב כאן? זוכרים שהביאו את ארון ברית השם מבית שמש לירושלים? וכולם רקדו, רקדו. פתאום, מה קרה לארון? כמעט נפל, ומישהו שם את היד, קראו לו עוזה, ואז מה קרה לעוזה מיד? הוא מת. עצרו את הכל, החזירו את הארון לבית שמש. הוא היה שם 3 חודשים. מי ששמר אותו בבית הצליח מאוד מאוד, ראה בזה דוד סימן שאפשר להעלות אותו לירושלים, אבל עכשיו רק דוד המלך רוקד. והוא קופץ ורוקד. ולמה הוא עושה את זה? הרי מיכל בת שאול צחקה עליו. צחקה עליו. מה אתה פה איזה בדיסקו? אתה פה קופץ בכל הכיוונים? אתה מלך ישראל. למה הוא עושה את זה? אתם יודעים למה? כי שאנחנו באים ללמד, ללמוד, ואנחנו קטנים. איך מלמדים ילדים קטנים? איך? מראים להם את הכל עם ציור. אתם זוכרים את אברהם אבינו? איך הוא נראה? בטח. כי בחדר למדנו יהודי מבוגר עם זקן גדול, עם מקל, ומאחוריו יש את הצון. זוכרים עם שטיימל? תלוי באיזה חדר. יש חדרים שטיימל, אחד בלי שטיימל. ואת יצחק, זוכרים את יצחק? על המזבח, מסתכל למעלה. ויעקב עם הסולם, עם החלומות, נכון? רק היום זה בצבע. היום הכל זה עם קלרס. זה הרבה יותר יפה. מה זה? כי ילדים קטנים, איך מלמדים ילדים קטנים? ילדים קטנים מלמדים עם משהו מוחשי, להראות להם. אז מחר שיגדלו, ידעו שאברהם אבין, אולי לא היה לו כזה זקן ארוך, ואולי לא היה לו את המקל הזה, אבל יש לנו הבנה. אומר דוד המלך, אני רוקד לפני התורה, רוקד בלי גבולות. מה אומר ילד הקטן? אמא, אבא, תראו את המלך. וואלה, הוא יודע לרקוד, אבל מה זה קופץ מכל הכיוונים? אז מה אמא ואבא אומרים לילד? מה הם אומרים לו? אתה יודע למה? כי המלך שלנו, דוד, הוא מלך גדול. אבל הוא יודע שיש מלך עוד יותר גדול. ומי זה המלך העוד יותר גדול? מלך מלכי המלכים. זאת אומרת, דוד המלך מבקש שאנשים יבינו מה זה תורה. לא רק אנשים שלומדים ונהנים, גם הקטנים. אז פה דוד המלך לא ישתמש עם מידת הבושה. מה זה בושה? מה אני ארקוד? לא מתאים, אני מלך. לא, מה פתאום? איזה מלך אני? איזה מלך אני לפני הקדוש ברוך הוא? אני בשר ודם לפני הקדוש ברוך הוא. אותו דבר תראו עם שאול, בכיוון השני, בקטע ה-15. וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלעים, 200,000 רגלי, ו10,000 את איש יהודה הלכו להרוג את המלאק. ויבוא שאול, אדיר המלאק, וירב בנחל. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא ביומה. וירב בנחל, אמר רבי מני, על עסקי נחל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, הקדוש ברוך הוא אומר לשאול, דרך שמואל הנביא, לך והקיט את המלאק. אמר, ומה הנפש אחת אמרה תורה, אבי עגלה ערופה, כל הנפשות הללו, מה להרוג את כולם? על אחת כמה וכמה. ואם אדם חטא, בהמה מה חטא? אם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו? התחיל להשתמש ב-wisdom of the brain. התחיל לעשות אנלציה. כן, לא, קטנים, גדולים, צון, בקר. יצא בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. אל תהיה פה פתאום המבל. תהיה פה עם חוץ צדיק, עם חוצפה. כן, הקדוש ברוך הוא אמר, גם עם אדם, אני עושה את זה עם כל הלב, חוכמת הלב. ובשעה שאמר לו, שאול לדואג, סוב אתה, ופגע בכהנים, תהרוג את כל נוב עיר הכהנים. יצא בת קול ואמרה לו, אל תהי רשמה, מה קרה לך? מה היה צריך להגיד דואג? אני לא הולך להרוג אותם, מה אני רוצח? להרוג את כל נוב עיר הכהנים? No way. לא הורג אותם. מה פתאום? אז מה הוא עושה במקום זה? הרג אותם. פה תהיה ענם. תהיה שי. אז רואים שהמשתי המידות האלו הן מאוד חשובות. רק צריך לדעת מתי מה להשתמש בהן. לכן תראו כמה זה נפלא. איך אנחנו גומרים את ספר שמות? שמתם לב לזה? איך? הנה הפסוקים האחרונים בספר שמות. נקרא השבת. בקטע 17. ויחס הענן את אוהל מועד. וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. למה משה לא יכול לבוא לאוהל מועד? למה הוא לא יכול לבוא? כי יש ענן, קלאוד, גם בהר סיני היה ענן, וכל הזמן משה נכנס ויוצא. הוא יודע איך עושים את זה. למה? פשוט מאוד. משה רבינו בנה את המשכן, את הכלים, הבגדים, הוא היה אחראי על הכל. והנה הכל עכשיו מוכן. מה עם ישראל מחכה? שמשה רבינו ייכנס למשכן, יחתוך את הסרט, כן? וכולם ילכו כפיים. אומר משה, לא, לא. כשאתם תחפשו אותי, לא תמצאו אותי. אל תחפשו אותי, תחפשו את הקדוש ברוך הוא. תחפשו אותו. הקדוש ברוך הוא נתן לי מישהי, לבנות משכן. בגדי, עשיתי. אחרי זה, איך קוראים לך? יעקב? יהושע? ישראלי קוראים משה. אני משה כמו שאתה יעקב. פירוש הדבר, שאני גמרתי את השליחות שלי, מה שבורא עולם ביקש שנעשה במשכן, לבנות את הדבר הזה, אני חזרתי להיות כמו כל אחד. למה שאני אכנס? אתה נכנס לענן? אתה מתקרב להשם? סתם לא, גם אני לא. לכן, משה לא מופיע. איפה הוא כן יופיע? בעוד שבוע בויקרא, בקטע 18. ויקרא אל משה, וידבר אליו השם יואל מועד לאמור. שהשם קורא לי, פירוש הדבר, עוד שליחות, עוד דבר, אני מגיע. אבל כשהוא לא קורא, אני לא. לכן תראו דבר מעניין מאוד. איזה פרשה בתורה משה רבינו לא מופיע? תצווה. נכון. למה תצווה? אתם יודעים למה? בנו את המשכן, הכל מוכן. וואו, לא יומן. נס, ראו, כמו שראינו, פלא. בגדי כהונה, עכשיו מה צריך? משה רבינו שבוע שלם עשה את כל העבודות במשכן עם בגדי לבן. בגדי לבן. עכשיו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא אתה, יהיה הכהן, מי יהיה הכהן? אח שלך. אז מה עכשיו צריך להיות? משה רבינו ייכנס למשכן, יוריד מהקולב, כן, חדש, עוד לא היה ניקוי יבש, זה לא, כן? מוריד את זה את בגדי הכהן, ובא לארון הכהן, אח שלו, ומלביש אותו בבגדים האלה, ומכתיר אותו להיות הכהן הגדול, וכולם מוחאים כפיים. אומר משה, תשכחו מזה, אל תחפשו אותי, אני לא נמצא שם. התפקיד היה לבנות, בניתי, להכין בגדים, הנה יש בגדים. עכשיו זה לא אני. אז לכן דווקא בפרשות האלה, שכל עם ישראל אומר, מגיע למשה קרדיט, שהוא ילביש את אהרון הכהן, שהוא ייכנס למשכן, שהוא יהיה הראשון. לא, זה לא אני. זה משה רבינו שהיה ביישן, היה שי, ביישן גדול גדול. שאומרים, ואיש משה ענב מכל האדם על פני האדמה, לא רק שהוא היה נייס, נחמד, הוא באמת היה ביישן. אבל שהיה צריך חזות, אין כמו משה רבינו. אין כמו משה רבינו. זוכרים, אחרי חטא העגל, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? נותן לו את הדבר הכי יקר בחיים. אני הורג את כולם, ועשה אותך לגוי גדול. עשה אותך לגוי גדול. כולם היו הילדים שלך. אומר משה הקדוש ברוך הוא, no way. אתה לוקח אותם, אני איתם. פה הוא עירה, זאת פה עירה פעם ראשונה, leadership number one. אני איתם. אז לדעת איך להשתמש עם זה נכון. אם ככה, פילאי, פילאי פלאים. משה רבינו לא מגיע. והאיש משה, איננו. לא ידענו מה היה לו. קום עשה לנו אלוהים, הם אומרים לאהרון, אשר ילכו לפנינו. אהרון אומר לעצמו, רגע, מה אני עושה עכשיו? אם אני אומר להם, no way, השתגעתם, ישר מחלוקת. כל החסידים של אהרון יהיו איתו, כל השאר התחילו לריב, אומר אהרון או לא. בורא עולם, אני רוצה להגיד לך משהו. כל עבירה שעם ישראל יעשה, אני יכול לדבר איתך שאתה חייב, חייב לסלוח להם. אין לי בעיה, חוץ מעבירה אחת. מחלוקת. אם יש מחלוקת, פה אני, אין לי מה להגיד. עכשיו עם ישראל זה כאיש אחד בלב אחד. עכשיו עם ישראל, הם ביחד. אני לא יכול להגיד, אני לא עושה. כי אז יהיה מחלוקת. אני אעשה. אבל תביאו זהב. זהב. 24 קרט. הכי יקר. ומחר נעשה. הוא חשב שבינתיים, מי יגיע? משה. עכשיו משה לא הגיע. והם מביאים. כל הגברים הלכו לאנשים, תביאו קצת תכשיטים, נעשה פה. השתגעתם, אמרו אנשים, מה קרה לכם? אז מה עם משה עינים? מי הוציא אותנו ממצרים? הקדוש ברוך הוא, מי קרא לנו את הים? מי נתן לנו מן, סלב, באר, ענני, כבוד? מי נתן את הכל? מי? הקדוש ברוך הוא, אז מה עם משה עינינו? לא נותנים לכם כלום. כלום, זירו. זאת אומרת, אנשים יילו פה חוכמת לב, פרס קלאס. אנחנו במדבר. אם אין מנהיג, אז איך נלך? אז מה? לא נבלים, יש הקדוש ברוך הוא. גם אם לא מבינים עכשיו, נבין מחר. אנחנו הולכים עם האמונה. אז באים חזל ואומרים, כדי להראות איזה חוכמת לב מיוחדת, היה לאנשים, תראו איזה knowledge היה להם. הם ידעו to weave, להטוות את הצמר על העיזים. דווקא על העיזים, והעיזים לא זזו, ולא היה להם צער בעלי חיים. זה היה משהו לא יאומן, לראות את זה. לראות את הדבר כזה. למה? כי הייתה להם עזות אמיתית. אנחנו לא נשתתף בעגל. מה שנקרא חוצפה אמיתית. חוצפה, עזות של קדושה. זה היה להם. לכן, זה מה שהתורה באה לומר לנו. איך הזכרנו כמה פעמים, מה אליעזר נתן לרבקה לשים פה? נזם, נזמים. איך אנחנו קוראים לזה היום? עגיל. למה קוראים לזה עגיל? זוכרים? כי במילה עגיל יש את המילה עגל, ויש את האות יוד, שם השם. אנחנו לא בעגל. אנחנו תמיד נראה לכם גברים, יש לנו עגילים. לנו מגיע עגילים, לא לכם? אנחנו לא השתתפנו בעגל. לא השתתפנו בעגל. לא עשינו את העגל. זה לעשות. אז אם ככה, מבינים עכשיו, למה התורה אומרת לנו, שמי שלומד ועושה את בענייני המשכן וכליו, מקבל שכר פי 5. למה? למה לא עשרת הדיברות? אתם יודעים למה לא עשרת הדיברות? פשוט מאוד למה לא עשרת הדיברות. כי מה זה עשרת הדיברות? זה מצוות. קדוש ברוך הוא, אני אעשה מצוות. אתה רוצה שאני אעשה? אני אעשה. כמה שאני יכול, אני אעשה. אבל זה לא מספיק שאני אומר אני אעשה. איך לעשות? לפעמים את אותה מצווה אני צריך לעשות בענווה, להיות ביישן. לפעמים את אותה מצווה אני צריך לעשות איך? בעזות. אז אם מישהו קונה אוטו, כדי לנסוע באוטו, מה צריך? מפתח. המפתח זה המשכן וכליו, בגדי כהונה. המפתח לדעת את הבלנס בין עזות לבין ביישנות. לדעת להשתמש בכל מידה בזמן הנכון. על אותו דבר, פעם צריך להשתמש בצורה ברורה, ופעם להיות ביישן, כמו שראינו. אם ככה, תראו, פלאי, פלאי, פלאי פלאים. מה הייתה המצווה הראשונה, הראשונה, שקיימנו בפועל במצרים? מה הייתה המצווה הראשונה? נו, מה? החודש הייתה המצווה הראשונה שנצטווינו. שנצטווינו. אבל המצווה הזאת הייתה שייכת רק בארץ ישראל. המצווה הראשונה קורבן פסח. זרקנו את הדם על המשקוף, נכון? והיינו בבית. ממה מביאים קורבן פסח? אומרת התורה בקטע ה-19. בעשור לחודש הזה, ויקחו להם מי סלע בית אבות סלע בית, ויהי ממת הבית מי יוצא, ולקחו שכנו הקרוב, ויחד, עכשיו שימו להם פסוק ה', סה תמים, זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. פילי פלאים. ראיתם פעם בתמונה או בלייב עיזים ביחד, הרבה עיזים ביחד, למס נמצאים ביחד? הם תמיד צמודים מאוד אחד לשני, מאוד, והראש תמיד נמצא למטה. כשרואים את זה מרחוק, נדמה שיש פה איזה שטיח מצמר. חזל מתארים את הערים ליד ירושלים, כביש אחד שם, שהיו עולים לרגל, להביא קורבן פסח, היו באים אלפים עם הקורבן, אז כל העיזים והמחורים היו ביחד. זה היה נראה כאילו שמו על הער איזה בגד מצמר. היה משהו לצלם את זה, חבל על הזמן. זה כבשים. מה זה עיזים? עיזים זה עזות. אז ממה מביאים קורבן פסח? או מהכבשים, או מהעזים. כי עז, ראיתם פעם עז? העז, הראש שלו תמיד למעלה. והוא מזיז את כולם. האמיר, אני פה! תראו אותי, אני המרכז! אומר העז. אז העז מסמל עזות, לכן קוראים לו עז. והכבשים מסמלים את מה? את הביישנות. תמיד הראש למטה, תמודים אחד לשני. אתה יודע מה זה? לצאת לי, מבית עבדים. אתם יודעים מה זה להיות בן חורין? דבר ראשון, לדעת שיש לנו מידות, כבשים ועיזים, ביישנות ועזות, לדעת להשתמש בהם בצורה נכונה. ועוד דבר, למה אכלנו מצה בפסח? למה? כי לא היה זמן? למה לא היה זמן? היינו במצרים בבית, אסור לצאת מהבית. כל אמא במצב כזה, תכניס לתנור כמה עוגות, כמה לחמים, הרי לא הולכים לפייף סטאר בית מלון, הולכים למדבר. אין שם כלום. הדבר ראשון, ניקח משהו שיהיה למחר. לא, אומר כזו הוא, יש פה קערה עם קמח, ופה יש קערה עם מים. אתם כבר תדעו מתי להרבב את זה. ידענו, יהיה מספיק זמן. אבל פתאום בבוקר הגיע, והמצרים דופקים בדלת, מהר, מהר ללכת. מהר. אז כבר לא היה זמן, אז מה, נלך עם פלאואר, עם קמח? שפכנו ישר את המים לתוך הקמח, ולקחנו ביד את העיסה ויצאנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שניצא עם מצה. למה הוא רצה שניצא עם מצה? כי מה ההבדל בין מצה ללחם? זמן. אם נותנים לעדו לטפוח, מקבלים לחם. לחם אמרנו הרבה פעמים, הרבה יותר טעים ממה? ממצה. אבל לחם הכי טוב בעולם, הוא טוב, יומיים, שלושה, נהיה ירוק לפח. מצה, עוד שבוע, עוד חודש, עוד חודש, אפילו שנה שלמה. אפשר לאכול את זה. למה? כי לא החמצנו את ההזדמנות. לא החמצנו. We never miss opportunity. יש כאלה אנשים, זה never miss opportunity, don't miss opportunity. אז היציאת מצרים בא ללמד אותנו להיות בן חורין, צריך שני דברים. א', בחיים יש הרבה הזדמנויות. הרבה הזדמנויות. לא להחמיץ הזדמנות. ב', לדעת להשתמש בעזות ובישנות בצורה הנכונה. שיש את זה, אז אפשר להגיע הכי רחוק שאפשר. ולכן איך כותב הרב קוק? עשו מזה כבר שיר נפלא, בקטע 20 ו-20. דע את עצמך ואת עולמך. תכיר את עצמך ואת העולם שלך. דע את הגיוני הלב שלך. עלה, למעלה עלה, תעלה. כי כוח עוז לך. יש לך כנפי רוח. כנפי נשרים אבירים, אתה יכול להיות כמו נשר. להגיע רחוק, אל תיקחש בהם. אל תגיד, אין לי, אל תהיה שי. בני יקחשו לך. דרוש אותם וימצאו לך מיד. תאמין בזה שיש לך את זה. ואז תגיע הכי גבוה שאפשר. זה התורה בא ללמד אותנו. עומדים לסיים את הספר הזה. המשכן לכלם. צריך לזכור. המשכן זה לא רק במדבר. המשכן זה לא רק בשילו. איפה עוד נמצא המשכן? בנו. אם בחוקותיי תלכו. מצוותיי תשמרו. ועשיתם אותם. ונתתי משכני בתוככם. אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא משכן. כל אחד מאיתנו יש לו חוכמת הלב, לא רק חוכמת השכל, שנדע להשתמש בזה נכון. ונדע לא להחמיץ הזדמנויות. ונתתי משכני בתוככם. נזכה לברכה הכי גדולה. זה ספר הגלות והגאולה, שנקרא כך, כפי שקוראים לו הראשונים, לא רק של בימים ההם, גם שבזמן הזה. אם ידע להשתמש, אנחנו מרבים מאוד להשתמש בחוכמת המוח, אבל נרבה לשלב גם את חוכמת הלב, אז נזכה באמת שיתקיים בנו, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. נזכה ויתקיים במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו. כי רק לך לבד אנחנו מחכים. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו בניין עולם. ואת הדברים באופן הזה, נזכה באמת לברכה, שמחה והרבה הרבה סייעתא דשמיא.